איזה סוגיה מעניינת, נכון? תראה, זה מעניין? אוקיי. אתמול התחלנו לדבר על החידוש הגדול, שלא רק, לא רק, שעדים לא נאמנים מול הפה לפי הרבנן, אלא שאולי עדים לא נאמנים בכלל, גם כשהוא שותק. כך בגמרא בקשר לעין אחד, ביבמות, שבעצם זה בנוי על שתיקתו, וכך התחלנו לדבר בקשר לשני עדים, שאולי העדים לא נאמנים מטעם עצמם. וזה המחלוקת הראשונים שאני מניח שהיום הספקתם לראות, בקשר להבנת יסוד החיוב במקרה שהוא שותק, בשני עדים. המחלוקת בין תוספות והרמב"ם. אז תוספות באמת מניח שהעדים נאמנים כעדים. לפי תוספות העדים באמת נאמנים. ובואו נראה את תוספות. מה לפיו שכן מחייבו קורבן תומר בעדים? השאלה היא, מה ההבדל בין פה ועדים? תוספות אומר פירש, שכן מחייבו קורבן אפילו העדים מחישין אותו. היכולת של הפה יותר מעדים שגם בהחשה. ואומרים לאו חי לבב, אלא שומן. כך צריך לפרש, שהפה נאמן גם בהחשה. דאי אין העדים מחישין אותו, אם מדובר רק כשהעדים לא מחישים אותו, איך יקמר תאמר בעדים? הלו עדים נמי מחייבים אותו קורבן אם אינו מחישן. תוספות מניח שעדים יכולים לחייב קורבן כשהוא לא מחיש אותם. אז איך פה יותר טוב מעדים? כי פה נאמן גם כשעדים מחישים אותם. הנחת תוספות היא שעדים באמת נאמנים. כשעדים מעדים והוא לא מחיש, הם נאמנים כעדים. ככה תוספות. אבל הרמב"ן מפרש אחרת. הרמב"ן באמת סובר שעדים לא נאמנים כאן. לא רק עד אחד, אלא גם שני עדים. בואו נראה את הרמב"ן בעמוד 6. הוא מתחיל עם תוספות. מה לפיו כן אומר? תימני, ולא אף עדים מחייבים אותו קורבן כשאין מחישן. הוא פיו, ושאין עדים מחישים אותו, הוא שמחייבו, אבל במחישין אותו לא משמע. כן, מקשה את הקושיה של תוספות. אז הוא אומר, ושמה נלמוד מכאן דבר זה, שפיו מחייבו ואפילו במחישים אותו לרבנן וכו' וכו'. שמה זה התוספות. אבל אז הוא אומר, ועוד יש לפרש, דאחי כמה. מצינו שאין עדים יכולים לחייבו קורבן כגון ואומר לא אכלתי, ופיו מחייבו בהודעה, והוא עדין לשתיקה. כיוון דפיו עדיף, אחר מעדים כמין הנחי. הרשב"א מסביר את זה עוד יותר, ולי נראה, תימיהו לו עיר ולא קשה, אין ראיה מכאן, דבי שאין מחישן לא מכוח הדעת שני עדים היא. ואפילו בעד אחד חייב, או משום שתיקה כהודעה, או משום נאמנותו של עד וכו'. הרשב"א שוב מרחיב בזה, ואומר זה לא משום עדים, זה משום ההודעה. ומעניין מאיפה הרשב"א מוכיח את זה. מאיפה מוכיח הרשב"א שהעדים שמעידים נגדו והוא מכחיש לא נאמנים משום עדים, אלא משום הודעה. מאיפה הוא מוכיח את זה? מהדין של עד אחד. שזה המקרה השני במשנה לכתוב. מזה שגם עד אחד נאמן, אתה רואה שגם שני עדים לא מדין שני עדים. כי אם שני עדים מדין שני עדים, אז למה עד אחד נאמן? מזה שעד אחד נאמן, אתה רואה שאתה לא צריך עדים. מה אתה צריך? שתיקה קודה. תשאר ושאר לא גאות את השמים. אפילו בעד אחד חייב, או משום שתיקה, כדמה שמנחור בראש פרק איש הרבה, או משום נאמנותו של עד. אבל נאמנותו של עד זה עד אחד. מכל מקום, לא מכוח עוד הדעת שני עדים הוא. אלא שהתורה ימין, אפילו עד אחד באיסור, מה שאין כן בשאר עדות, זה תחום אחר, מיוחד וכו'. אוקיי? מעניין שגם תוספות מזכיר את היכולת של עד אחד, אבל זה באופן אחר. בואו נחזור לתוספות. בואו נחזור לתוספות. עדים נמי מחייבים אותו קורבן אם אינו מחישן, ואפילו עד אחד אם אינו מחישו מחייבו קורבן. תוספות מבין שהעד אחד נאמן באמת. יש נאמנות של העד. כמו בסוגיה בקידושין, אז יש נאמנות של עד אחד כשני עדים, ויש שני עדים. לפי תוספות באמת שני עדים נאמנים כשני עדים. כולם מבינים את ההבדל בין תוספות והרמב"ן, זה לא רק תוספות והרמב"ן, זה בעלי התוספות, שהם חכמי אשכנז, וחכמי ספרד. ומה נפקא מינה ביניהם? מה נפקא מינה שניהם מקרימים? הם עדים מחייבים או הודעה מחייבת? מה נפקא מינה? מה נפקא מינה? כשהאדם אומר, איני יודע. שני עדים באים ואומרים, אכלת חלב. הוא אומר, אני לא יודע. אז אם שני עדים מחייבים, הוא חייב. אבל אם בעצם החיוב הוא על הודעתו, אז פה אין הודעה, מי מדבר על זה? נכון. אבל מי מדבר על זה באופן כללי? זה המאירי. תכף נחזור לרדווה. בואו נראה את המאירי. זה שכתבנו בעדים שאמרו, אכלת חלב והוא מאחי שם, שאינו מביא קורבן, יש אומרים כן, אף בשאמר איני יודע, הוא פטור. אף בשאמר איני יודע, הוא פטור. כי זה בנוי על ההודעה שלו. והתוודקתיו. מעניין המקור שהוא מביא. דווקא בהודעת פיו. אתה צריך את ההודעה לחייב. כשהוא אומר איני יודע, אין הודעה. אז בהמשך הוא אומר, ויראה, נראה, שאף באיני יודע חייב. כך גם בתוספות בכיתות י' א' מבית, מקור השני כאן. וכך מניח הרדווה בקושייתו על הרמב"ן. הרדווה מביא את הרמב"ן. והיא כתקה של הידע, אפילו רבנן הידים מחייבים אותו קורבן ואינו מחישן. ותירוץ את כל שאינו מחישן פיו וחייבו קורבן לשתיקה כהודעה דמיא. מי זה? ותירוץ את כל שאינו מחישן פיו מחייבו קורבן לשתיקה כהודעה דמיא. זה לא הידים, זה הפה. מי זה? הרמב"ן. ולטה דמילטה. ואי הוא לא ידע קושטה דמילטה, אין כאן הודעה. אם הוא לא יודע, אין כאן הודעה. ויש חיוב. כך הוא מניח בקושייתו על הרמב"ן. אז בכל מקרה, הרמב"ן, הרשב"א שהלך איתו, הם מאוד מאוד מחודשים. זה לא רק שהוא נאמן נגד העדים. זה לא רק שהוא יותר מהעדים. העדים לא נאמנים. גם כשהוא לא יודע. זה חידוש מאוד גדול. והשאלה כמובן למה לא. ככל שאנחנו רואים עוד חידוש ועוד חידוש ועוד חידוש, אנחנו צריכים להסביר את החידוש הנוסף. אז הסברנו אתמול למה הוא נאמן נגד העדים. אבל למה הם לא נאמנים בכלל? פה אפשר לצטט את הראב"ד שלא בהדגשה, not bold, כן? בפירושו על הספרה. הרשב"א אומר, זה קשור לרעיון, על דברי רבי יהודה בספרה, אמר לו רבי יהודה, איך אומרים לו, עמוד והתוודה, והוא אומר לא חטאתי. איך הוא יכול להגיד וידוי אם הוא אומר שהוא לא חטא? הראב"ד אומר, היסוד של כפרה של תשובה זה שבן אדם אומר שהוא חטא. אין תשובה בלא וידוי. אז אם האדם לא יודע, ונעדים אומרים, והוא לא יודע, עד שהוא לא מודע, אי אפשר לדבר על חיוב. אי אפשר לדבר על כפרה. מי עוד התקשר, קישר את הרעיון הזה לוידוי? והתוודה. נכון. נחזור לרשי תקף. זה בסוגייתנו. וזה מחר, נכון. אבל מי בשיעור היום ראינו שקישר להתוודה? המאירי, נכון? המאירי כשהוא מסביר את הצד של הרמב"ן אומר, אף בשאמר איני יודע, והתוודה כתוב דווקא בהודעת פיו. הוא צריך להודות. הוא צריך להגיד את הדברים, נכון? ואם כן, זה דין מיוחד בקורבן, נכון? בתשובה שצריכה וידוי. רוב התשובה זה לא חיובים, זה לפעמים שבן אדם עושה בעצמו. אבל קורבן שרוצים לחייב אותו, צריך את ההודעה, צריך את הוידוי, צריך את האמירה שלו. וכך אפשר להבין את תוספות ועוד ראשונים בשבועות דף דלת, ששמתי פה במקורות, שמי שהפריש קורבן לחטאת, לפני שהוא ידע שהוא חטא, הוא צריך להפריש שוב. לא רק בוידוי שהוא אומר בשעת ההקרבה. הפרשת הקורבן צריכה להיות כהודעה על החטא. וכך מובן, ההסבר השני של רש"י, בקריאתו דף י"ב, לחילוק של הרבנן בין חלבים וביאת מקדש מצד אחד, וטומאה מצד שני. בואו נזכור, נזכר בזה, בעמוד 3. החילוק בין הרבנן ורבי יהודה, רש"י בפירוש הראשון אמר שאין תירוץ דיבורי, נכון? בתומה אין תירוץ דיבורי. לשנחרין המודם חכמים לרבי יהודה בחלבים ביאת מקדש, דשייך בהו קורבן. איפה ששייך קורבן, הוא נאמן. אז זה ההסבר הראשון. הוא נאמן להקל, כן, הוא נאמן להקל, אי אפשר לחייב אותו בלי שהוא מודה. לא רק שהוא נאמן יותר מן העדים, העדים לא יכולים לחייב, רק הוא יכול לחייב את עצמו. השאלה האם זה החידוש האחרון. לא רק שיש לו נאמנות, הוא נאמן יותר מהעדים, הוא נאמן ולא העדים. כי עד עכשיו דיברנו על זה שהוא נאמן בעצם לכולם. נכון? הוא נאמן לכולם. העדים רוצים לחייב אותו, הם לא נאמנים לחייב אותו. נכון? רק הוא יכול לחייב את עצמו ולא מישהו אחר, זה לכולם. האם הוא נאמן גם לחומרה? מבינים את השאלה שלי? הוא נאמן לכולה שהוא לא חייב. האם הוא נאמן לחומרה? מה? לחייב את עצמו? כן או לא? זה? זה סוגייתנו. זה הרמה של סוגייתנו. התחלנו ביום ראשון עם סוגייתנו, נכון? עברנו לרבי מאיר ורבנן, ששם דנים ביכולת שלו להיות נאמן לכולה, ואולי העדים אפילו לא נאמנים, רק הוא יכול לחייב את עצמו. האם הוא נאמן לחייב את עצמו גם נגד עדים? עד כמה יש נאמנות לאדם הזה? עד עכשיו, שני, שלישי, רביעי היום, מדברים על נאמנותו לכולה. האם הוא נאמן גם לחומרה? וזה הנושא של סוגייתנו, כנראה. ופה רש"י מעניין מאוד, מביא איזה פסוק? פיו מחייבו קורבן, דרכתיב והתוודה. זה הפסוק של הרעבד והמאיר. דרך כלל הרעבד והמאיר היא שניהם חכמי פרובונס. נכון? באמצע, אז זה לא מפתיע שהמאיר מביא את הפסוק שהרעבד לפניו הביא. ופה רש"י הביא את הפסוק. וזה חידוש מאוד גדול. למה? כי הפסוק הזה עוסק בקורבן השם. נכון? אנחנו בשלב זה של הסוגיה עוסקים בקורבן חטאת. אז פה השאלה היא, עד כמה האדם הזה נאמן לחומרה? עד כמה האדם הזה נאמן לחומרה? בוא ניתן מקרה. האם הוא נאמן גם נגד עדים? הוא אומר, אכלתי חלב, הם אומרים היה שומן. האם הוא נאמן? טוב, מי כבר עסק בשאלה הזאת? תוספות. בעצם יש קשר טכני בין השאלה שעסקנו בה בראשית השיעור ובסוף השיעור. שאלנו שאלה בראשית השיעור, האם עדים נאמנים כשהוא שותה? או שרק שתיקה קודה? זו הייתה השאלה הראשונה. השאלה השנייה היא, האם הוא נאמן נגד עדים? שתי השאלות קשורות, כי אתה צריך לפרש בסוגייתנו למה פה יותר מעדים. אז זה המחלוקת בין תוספות והרמב"ן. אז טכנית יש קשר ביניהם, נכון? תוספות נדחק לפרש שהוא נאמן גם נגד עדים, כי הוא הניח שהחיוב במקרה שהוא שותק מול עדים זה משום עדות העדים. אז אם עדים נאמנים מול שתיקה ופה יותר מעדים, אז צריך לומר שפה נאמן גם נגד עדים. אז יש קשר טכני בין מה שתוספות אמר בשאלה הראשונה ובין מה שתוספות אמר כאן. ומובן מאוד שהוא מסביר את תוספות שסוגייתנו שסובר שפה נאמן גם נגד עדים, תוספות אומר, הוא מרגיש צורך להסביר שסוגייתנו כדעת מי? בוא נקרא תוספות שוב. מה לפיו שכן מחייבו קורבן תאמר בעדים? פירוש שכן מחייבו קורבן אפילו העדים מחישין אותו. חידוש מאוד גדול שהרמב"ן והרשב"א לא קיבלו, ואומרים לאו חלב הווה אלא שומן. אין העדים מחישים אותו. איך היא קמה תומר בעדים? עדים נעמי מחייבים אותו קורבן אם אינו מחישן. אפילו עד אחד אם אינו מחישו מחייבו קורבן. ואז תוסף מוסיף. וזאת הסוגיה סוברת כלישנה דפרק אמרו לו, דמפרש תעמיו דרבנן דלקמן, דאמרו לו, אכלת חלב, הוא אומר, לא אכלתי דפטור, משום דאדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש. ולקח פיו מחייבו קורבן, אפילו עדים מחישין אותו. תוסף אומר, אם אנחנו אומרים שהפה יכול לחייב אותו קורבן, גם כשעדים מחישים אותו, אז בוודאי שהרבנן בנויים על נאמנות ולא על מה אני רוצה לומר מזיד הייתי. כי מה אם ירצה לא ממזיד הייתי יכול לעזור לך להגן ולפתור את עצמך? זה לא יכול לחייב את עצמך. אם הפה נאמן מחייב לא רק כשאין עדים אלא גם מול עדים, בוודאי שאנחנו סוברים שהרבנן שהאמינו לו להקל זה נאמנות אמיתית. ברור, נכון? וכך מסביר הרצבה את רשי שמביא את הפסוק של והתוודה ולא הפסוק של אוהודה. למה והתוודה ולא אוהודה? אז הרצבה כאמור דן בשאלה הזאת של הפה, מה לפיו שכן מחייבו קורבן? פירוש לדרבנן, כדי בפרש ואוזיו שאמרנו לו שניים אכלת חלב בשוגג ונתחיית הקורבן, והוא אומר לא אכלתי פטור, לדעתם שהוא נאמן לפתור, הוא נאמן גם לחייב. כדקה שלה, אפילו לרבנן עדים מחייבים הקורבן אם אינו מחישן, ותירצו לכל שאינו מחישן פיו מחייבו קורבן לשתיקה כל האדם ירמבן. ואז מקשה הרדבה, אז הרמבן לא נכון ולקה דמילתא, דילו לא ידע קושתא דמילתא, אין כאן הודעה. אז מה ההסבר? אומר הרדבה, אבל יש לי אשב, כי רשי זל מאור התלמוד נשמר מזה שפיריש מה לפיו שכן מחייבו קורבן דכתיב והתוודה אשר חטא והביא את השמו פירוש ומשמע אפילו עדים מחישים אותו. אני סובר כמו תוספות שמצד אחד מצד אחד מרבה בעדות העדים, העדים נאמנים כשהוא שותק, ואם עדים נאמנים כשהוא שותק, אז פה נאמן עוד יותר, נאמן אפילו נגד עדים לחייב. ומה המקור לזה? והתוודה אשר חטא והביא את השמו. משמע שהוא לבד. הפסוק של או הודה אליו, זה נודע לו. הפסוק הזה אפשר להבין מה זה או הודה אליו. אפשר להבין או הודה אליו. שאמרו לו. שאמרו לו מי? עדים. וזה בעצם מה שדיברנו, מה שראינו. אולי כשעדים אומרים לו, והוא לא מחיש, אולי גם מחיש ואין לו יכולת לתרץ דיבור עליו, נכון? אז העדים נאמנים, יוצרים את הידיעה. אבל והתוודה, הכוונה, הוא יודע, הוא יוזם. אין פה הזכור של עדים. הוא נאמן לגמרי. הוא נאמן גם נגד עדים. זה הפסוק שמלמד על הרמה המיוחדת הזאת של נאמנות. שוב, לפי תוספות, נכון. רש"י תוספות, איך שהרדב"ם מבין את משהו. הרמב"ן, כפי שראינו היום, הוא אמר שעדים לא נאמנים, נכון? העדים לא נאמנים, גם במקרה של שתיקה העדים לא נאמנים. אז פה שנאמן מחייב זה רק כשאין עדים. לא מדובר בחידוש כל כך גדול, נכון? וכך בתוספות בקריטות, דף י"ב דברי מתחיל ומודים, ואין סתירה בין התוספותים, כי זה הסוגיה בקריטות והסוגיה בבמציע. בקריטות יש ספק בהבנת הטעם של הרבנן, נכון? ייתכן שהרבנן משום מיגו, ומהרבנן משום מיגו בוודאי שזה רק לפתור את עצמו. ותוספות דברי מתחיל ומודים, לא יודע אם אנשים הספיקו לראות את זה, הוא בעצמו מאמת, contrast, בין סוגייתנו והסוגיה בקריטות. הוא אומר, יש הבדל ביניהם. מחר, בעצם לא שמתי במקורות את התוספות י"ב ומתחיל ומודים, כדאי לראות את זה מחר. ובעצם בזה אנחנו נדון מחר. ומה שרציתי להראות לכם הוא, בעצם בימים האחרונים התקדמנו בחידוש שיטת הרבנן. היום עשינו את המעבר מהרבנן שאומרים שפה נאמן מול עדים, לכולה, למקרה של סוגייתנו, שאולי פה נאמן מול עדים, לחומרה. ועשינו את המעבר הזה דרך המקרה, דרך השאלה של נאמנות העדים כשאין פה. שא' חשוב כשל עצמו, ב' משפיע על הבנת נאמנות הפה. בשני דרכים. א', כי אם עדים נאמנים בשתיקה, צריך לומר שפיו נאמן ביותר, כי הגמרא שלנו אומרת שפיו נאמן ביותר מעדים. וב', אם עדים לא נאמנים כשאין פה, אתה רואה שבאמת הכל תלוי בפה. וזה סוגייתם. מחר, אם יהיה את השם, נדבר עוד על כל הרעיון הזה של סוגייתנו, שפה שבא לחייב, נחזור לתוספות ולרמב"ן, ומי שלא הבין את הקשר בין השאלה שהיום והשאלה מחר בתוספות ורמב"ן, שאיך שאתה מפרש עדים, משפיע על איך שאתה מפרש פה. אם עדים נאמנים כשהוא שותק, אז צריך לומר שהפה זה יותר. אז טכנית רק להבין את זה. ולהבין מה שיוצא בסוגייתנו לפי תוספות החידוש. וגם הנפקמינה של השיטה המקובצת, מאוד חשוב. מי שלא ראה שיטה מקובצת, ג' ובאת, אם אנחנו והיקשו. בעמוד 8, מאוד חשוב. והקובץ הערות, נחזור לזה מחר בסוף 7, שבונה על השיטה המקובצת, למי שלא ראה את זה. והתוספות בקריטות, אפילו ב' שלא שמתם מקורות, אבל זה בדפים שכדאי לראות. הנאמנות, רמת הנאמנות לפי הרבנן. אני מציע לראות את הרמב"ן ביבמות. יש רמב"ן ביבמות פה. ולהשוות בין מה שהרמב"ן ביבמות אומר והרמב"ן בבבא מציעא. אני אסביר למה כוונתי. בוא נחזור לרמב"ן בבבא מציעא. זה מופיע בעמוד 3. תמה דמילתא? תמה דמילתא. ושנדקי ודמילתא דנפשהי. מהמן. דינמי לא נכלה להביא קורבן, אין ממשכנין אותו. הלכך הוא נאמן על עצמו יותר ממאה איש שעסק ודיבר, שעסק ודיבור אין לו עם אדם. רמב"ן ביבמות, וכיוון דמילתא דנפשהי, וחייבי השחטאות והשמות אין ממשכנין אותן, מה יש לבית דין עליו? אם ירצה להתכפר יביא קורבן ויתכפר, ואיליו לא יתכפר. נשמע מאוד דומה, זה שונה. מה הרמב"ן אומר בקשר לסוגיה ביבמות? בקריטות, סליחה. רמב"ן ביבמות בקשר לסוגיה בקריטות. ומה הרמב"ן בבבא מציעא אומר בקשר לסוגייתנו? מה התוספות כאן אומר בקשר לסוגייתנו? מה התוספות בקריטות אומר על הסוגיה שם ועל סוגייתנו? וזה בעצם המתח שהתחלנו איתו ביום ראשון. מה יש בקריטות? מה מחדשים פה בבבא מציעא מעבר לקריטות? אוקיי. מחר אנחנו מסיימים את הסוגיה הזאת. לצערנו. אם יוצא השם, בשבוע הבא יש לנו סוגיה ענקית. הלך. כיוון שאנחנו לא הולכים, בשבוע הבא נוכל ללמוד את הסוגיה של הלך. אם יוצא השם, שלא נלך ונמשיך בהליכה שלנו בלימוד. תודה.